عين ونفدين على أي عين؟ عفت بي شيء هفدين بتف الله صريخ لحزور الهفدين على كوس وما حرش يفدين بيومار وروخ مفدين بكودش لحول ومتاد أول عصوات مدخا عفت بيش لو هفدين على كوس ومريخ على أي عين تحلا بحقق مكدش بينه يخد طول تداب عاد شيء كدش كيف هذا عسي؟ لقيح كوس שמחזיק רביעית או יותר ומדיחום בפנים ושוטפו מבחות ומלאהו יין ואחזו בימינו ומגביהו מן הקרקע טפח או יותר ולא יסייע בשמאל ומברך על הגפן ואחר כך מקדש מנהג פשוט בכל ישראל לקרות בתחילה פרשת ויחולו ואחר כך מברך על היין ואחר כך מקדש ושוטה מלא רוגמיו ומשקה לכל בני החבורה ואחר כך נוטל ידיו ומברך המוציא ואוכל. אין קידוש שלא במקום סעודה. כיצד? לא יקדש אדם בבית זה ויוכל בבית אחר. אבל אם קדש בזווית זו, אוכל בזווית שנייה. ולמה מקדשים בבית הכנסת בפני האורחים שאוכלים ושותים שם? בתורה לא נאמר, לא נזכר עניין של יין. זכור את יום השבת הקדשו, זכרהו בדברים. כן, אפילו ככה בלי כלום, עומד, מזכיר שבח, אומר איזה ברכה, כפי נוסח לשונו, עד שבאו עזרא הסופר וחבריו, ותקנו נוסח כל הברכות, בכללן ברכת הקידוש. זה נוסח שתקנו אותו, שכל אחד ואחד אמר בדיוק, הנוסח הזה לא פחות ולא יותר. אבל קודם שיבוא עזרא הסופר, היו מקדישים את השבת בדברים, כל אחד ואחד לפי סגנונו. כמה שהוא רוצה, הוא מדבר. דברי שבח, תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את יום הקדוש הזה, יום שהוא קדוש, יום שהוא מבורך, בכלל זה הדרך. כל אחד כפי לשנות, צריכות לשנות. אבל כשבא עזרא הסופר, כן, שיאמר את הנוסח הזה שלנו, שאנחנו אומרים אותו, שכל ישראל יאמרו אותו, ולא פחות ולא יותר. כן? כמו שאמרנו, היין זה דבר שהוא מדברי סופרים. בתורה לא כתוב יין, אבל הסמיכו על הפסוק, פה כתוב זכור את יום השבת הקדשו, ושם כתוב נזכירה דודיך מיין, בשיר השירים, נזכירה דודיך מיין, או בהושע שכתוב זכרו כיין לבנון, אז נזכיר יין, מה להלן יין? אף פה יין, אבל יש לנו כלל, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפנה, לא לומדים דברי תורה אלא מדברי תורה עצמם, פה כתוב זכירה, פה כתוב זכירה, טוב, נמדין לתת של זה בזה. אבל כשפסוק אחד בתורה, פסוק השני מכוח הנביאים, זה לא נמדין מזה, זה גזרה שווה. לכם בשביל זה, המצווה היא של היין בדברי סופרים, על פי דברי קבלה, לא על פי דברי תורה. לכן היא רק מדרבנן, לא מהתורה. ובכל זאת, אחרי שהחכמים תקנו שיגידו את הקידוש על היין, אם אדם אין לו יין, יכול לקדש על הפת. לא הפסיד לגמרי. עדיין יש לו פת, וכיוון שכתוב בקראת על השבת עונג, ועונג שבת זה נעשת על ידי הסעודה, כמו שכתוב בתורה, ויומר משה, כלוהו היום, כשבת היום להשם, היום לא תמצאוהו בשדה. שלוש פעמים כנגד שלוש סעודות של שבת. כן? מה שאמר משה רבנו, כלוהו היום, מכאן שיש מצוות אכילה ביום שבת. נפקה מנה, אם אחד עצבנו אותו, הרגיזו אותו, וקם ונשבע שהוא לא יאכל בשבת, יתענה בשבת. לא חל השבועה שלו, לא שבקנו משבועה שלו. אין נשבעים לבטל את המצווה, שכל ישראל מושבעים ועומדים מהר סיני, לקיים את המצוות של התורה. ואדם שבטל מצווה, זה הוא נשבע לבטל את השבועה שכבר נשבע מקודם. אין שבועה חלה על שבועה. לכן שבועתו לא שבקנו, כחרס הנשבע. בזמן שהיה שלטון ביד בדין, סוף סוף האיש הזה, הוציא שם שמיים לשב, אז מביאים אותו, עושים לו מלכות, עושים לו פלקה, עושים לו מלכות, יאללה, 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 זקנב. התרה לא עושים לו, לא צריך לעשות התרה, כי בכלל לא אחד השבועה שעשו התרה. לכן מביאים אותו, נותנים לו קורבץ' כמו שצריך, לעשות את זה כמה בגויים, ואחר כך, יאללה, לך תאכל. איך תעשי סעודה? לא מעילה כלום, שבועה שלו. וכן בכל דבר שהוא דאורייתא. אבל דבר של דרבנן חל, חל השבוע. נגיד למשל, לאחד נשמע שלא ידליק נרות חנוכה. מצווה להדליק נרות חנוכה. מברכים שקדושנו ומצוותיו וצווינו להדליק נר חנוכה. אבל זה נשמע. אסור לו להדליק נר חנוכה. עד שעשה התרה. קודם ילך לשלושה חכמים, אם ימצאו לו פתח מתוך הרתיו, נעשו לו מותרים לכם, מוחלים לכם, ואז ילך וידליק נרות חנוכה. לפני כן אסור לו להדליק נר חנוכה. למה? מה ההבדל בין זה לזה? זה דאורייתא וזה דרבנן. כלומר, אם אדם נשמע שלא יאכל, זה דאורייתא. כי אכילה בשבת זה חובה, זה לא מדרבנן. מה שכתוב וקראת לשבת עונג בספר ישעיה, זה לא כתוב בתורה. אבל כתוב אכלוהו היום. העונג זה מדרבנן. יאכל חמין, יאכל דגים, יאכל מה שירצה, זה דרבנן. אבל לאכול, בכלל לאכול ביום, ביום שבת, זה חובה. והוא האיש הזה נשמע שיתענה, שבועתו לא חלה בכלל. הוא הדין ביום טוב, שבת ביום טוב, הוא צודק, הדין אחד להם. גם יום טוב, כתוב, שמחת בחגיך. אין שמחה בלא אכילה ושתייה. לכן, אם נשמע שלא יאכל ביום טוב, מלכים אותו ואכל לאלתם. הרי מה הדבר דומה? למה שיש בירושלמי, מסכת שבועות, מביא איזה הריף בסוף מסכת פסחים. מי שנשבע שלא יאכל מצה בליל פסח, מלכין אותו ואוכל לאלתר. התורה אמרה, ב-14 לחודש תאכלו מצות. חייב אדם לאכול מצה בליל פסח. וזה מהתורה. והוא נשבע שלא יאכל מצה. אז מביאים אותו, נותנים לו מלכות, כמו שצריך, ואחר כך ילך שיוכל, יתזקנב, יאללה. נותנים לו שיוכל את המצה. למה? זה דאורייתא. וכאן עומדים, כל דבר שהוא דאורייתא, אין שבועה חלה עליו. ונפש כתשבע לבטא בשפתיים להרע או להטיב. מה זה להרע? להרע לעצמו, שלא יאכל. להטיב, להטיב לעצמו, שיוכל. נשמע שיוכל, או נשמע שלא יאכל. אבל זה מדובר בדבר של רשות. תנו שהוא שר, ירצה יאכל, ירצה לא יאכל. אבל דבר שבחובה, שהתורה חייבה אותו לאכול, אין שבועה חלה עליו. הנשבע לבטל את המצווה, אין שבועתו חלה בכלל. כן? זה הפרש בין עקר האכילה, עקר סעודה, ובין התענוג של הסעודה. לאכול ממתקים, לאכול דברים עריבים עליו, לאכול בשר שמן, מאוהב, לכן דגים, זה עונג. העונג הזה הוא מדרבנן, הוא לא מהתורה. לא חובה. אדם לא אוהב לאכול דגים, שלא אוכל דגים. אוהב לאכול לחם וסלט. שאוכל לחם וסלט, לא מכרחים אותו. זה דרבנן, וזה כל אחד אוכל קשה תאבי נפשו. אפילו אדם שלא יכול לאכול בשבת, עכשיו, לא יכול לאכול. לא חסר שלו משבועה, לא עשה שלו משבועה. אבל אם הוא יאכל, יזיק לו. למשל, כמו רבי יהודה החסיד, הוא היה מתענה בכל הימים שלו. ככה היה מנהגו. מתענה ביום ואוכל רק בלילה. ככה היה דרכו. ואם יאכל ביום שבת בבוקר, יזיק לו מאוד. אי אפשר לשנות כל פעם טבע אחר. יתרגלו המעיים שלו, שביום הוא לא אוכל, אוכל רק סעודה אחת בלילה וזהו. ככה יהיה כל החיים שלו. אז כיוון שכל האכילה ושתייה של יום שבת, זה בשביל תענוג. וכאן להפך, זה מזיק לו. התורה לא רצתה שאדם יעשה דבר שיזיק לו ביום שבת. לכן הוא פתוח, לא חייב לאכול. היה מתענה גם בשבת. זה, כדי שיוצא מן הכלל. יש כל כך אנשים שעושים ככה, דבר כזה, שכל יום טענים, כל יום עושים טענית ואוכלים רק בלילה, זה לא מצוי דבר כזה. טוב, זה, אבל כתוב זה בשולחן ערוך, שאם אדם ככה, טבע שלו, לא חייב לאכול. אבל בכל זאת אנחנו מדברים ברוב בני אדם, רוב בני אדם, אוכלים. רק זה, האיש הזה יוצא דופן, תרגז על אשתו, תרגז על בניו, ונשמע שלא יאכל. אז אחרי אמרנו, חיה מלכות, ותקף מאכלים אותו. ולא רשאי לעשות, לבטל שבועה שנשבענו בהר סיני לקיים את המצוות של התורה. ואחד מהם, אכילה ביום שבת, זה סעודה, אכלוהו היום, כשבת היום להשם, היום לא תמצאוהו בשדה, שלוש פעמים, כנגד שלוש סעודות של יום שבת. עכשיו זה אמרנו, שהיין הוא מדרבנן. ואף על פי כן, אם אדם אין לו יין, יש לו את החליף. מקדש על הפת. איך מקדש על הפת? שם ידו על הלחם, לחם משנה, סמל לא עליו, ואומר, וחלו השמיים והארץ עד אשר בר אלוהים לעשות. אחר כך אומר, במקום בורא פרי הגפן, על הקדוש, אלו יין, אז ברך המוציא לחם מן הארץ, וממשיך, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שקדושנו מצוותיו ורצבנו, עד ברוך אתה השם מקדש השבת, ואז בוצע ואוכל. זה קדוש על הפרט. כשאין לו יין, הוא קדוש על הפרט. אדם שנוסע במקום נדח, אין שם לא יין ולא לחם, אז מה יעשה? יישאר בתענית יום שבת? לא יישאר בתענית. יאכל בלי קדוש. אבל לקדש הוא לא יכול. על מה יקדש? יש לנו רק שני דברים. או יין או פת. לכן לקדש ככה בעל פה הוא לא יכול. אבל מה שיש תחת ידו, יש לו תפוחים, יש לו תמוקים, יש לו בננות, יאכל, שלא יישאר בתענית. אם אתה אומר לו, איך אתה יכול לטעום לפני הקדוש? אבל הוא לא יכול לעשות קדוש. מי שיכול לעשות קדוש, אסרו חכמים שיטעם שום דבר בלי הקדוש. אבל זה כמו שהוא בין כוח הוא לא עושה קדוש. כי אין לו. מה עליו לעשות? תכוון לצאת איזו חובה של הקדוש בתפילה. שרוב מתפלל. ואומר, אתה כזה שאתם שבעי לשמך, וחותם ברוך אתה השם מקדש השבת. הנה, קורא להם דברי שבח לקדוש. במקום מקדש אותו על יין, הוא מקדש אותו בתפילה. התורה לא תנתה שום דבר. לא אמרה, לא פת ולא יין. חכמים קבעו, או יין או פת. אבל מאחר שהאיש הזה אין לו כלום, מה יעשה? אין לו לא יין ולא פת. אז יכוון בתפילה שלו, נצאת את חובת הקדוש. כשחותם ברוך אתה השם מקדש השבת, זו אותה החתימה שיש בקדוש. ולכן נוצא את החובתו באותה חתימה. באמצע, אם כן הוא אומר, דברי שבח לקדוש שבת. וכן לכן יוצא את החובתו בתפילה, רק יש עוד נקודה אחת. הגמרא, מסכת פסחים, קוף יוד זיין, אומר שמה אמר רבחה בר יעקב, וצריך לזכור יציאת מצרים בקדוש. כלומר, להזכיר באמצע הקדוש, להזכיר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. שאם לא כן, לא יוצא את החובתו. מאיפה למדנו את זה? גזרה שרה. כתיב אחר זכור את יום השבת הקדשו. וכתיב אתם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מה להנה זכירת יציאת מצרים? אף כאן. באמת מנסח הקדוש שלנו, כך יש. כמו שאומרים, זיכרון למעשה בראשית, תחלה למוקי הקודש, זכר יציאת מצרים. זה עונים באמצע הקדוש. אבל בכל נוסח התפילה של תפילת ערבית, לא כתוב שם זכר יציאת מצרים. אז מה לעשות? איך יצא את החובתו? לכן צריך להוסיף. כשאמר, אחר כך סמכו מלכותה של משלות כל העונה, כן? ושבעי רציתו בו בקדשתו, זכר יציאת מצרים. באמת, בספר כל בו, כתוב בנוסח התפילה של ערבית, כתוב שם זכר יציאת מצרים. אבל, אחר כך הושמט מהסדורים, כדי לקיים את המצווה בשלמותה, על הקדוש. בקדוש אומרים, גם זכר למעשה בראשית, וגם זכר נשאת מצרים. וזה באמת נאמר גם בשמורת יום שבת הקדשו, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים, והבדך השם אלוהיך משם. אז כתוב שם שזכרה נשאת מצרים. לכן צריך להזכיר באמצע הקדוש זכר נשאת מצרים. והאיש הזה שלא אומר ברכת הקדוש, מאחר שאין לו לא יין ולא פת, אז מה עליו לעשות? בתפילה של ערבית שיש בה קדושת היום, יזכיר ואז זכר נשאת מצרים, ואז יודע את החובתו גם של הקדוש. כשחל יום הכיפורים להיות בשבת, ודאי שלא עושים קדוש. בכיפור עושים קדוש, שמעתם פעם שעושים קדוש? לא צריך קדוש במקום סעודה. איזה סעודה? אפשר לעשות סעודה בכיפור? וגם כן, מי שעושה קדוש, חייב לשתות מהיין, מלא דוגמיו. והרי אסור לשתות, אחרי ושתייה אסור, קראת. אז מה עושים? לא עושים קדוש. אז מה מבטרים על מצוות עשה מן התורה, שהתורה חייבה אותנו לעשות קדוש בכל שבת. וזה יום הכיפורים, חליות בשבת. אם כן אנחנו מפסידים את מצוות הקדוש? לא. יוצאים מזה חובה במה שמזכירים דברי קדושה בתפילת ערבית. אבל, כשמסור צריך עוד כוונה, טוב הדבר שהחזן, שליח ציבור, לפני שהתחילו תפילת ערבית, לפני שיתחילו בור אחר מכפר ארון, אז הוא אומר, רבותיי, עלה דעתם יודעים עדיין לשבת, והיינו חייבים לעשות קידוש. אלא מפני שזה יום הכיפורים, אז מבטרים על הקידוש. אבל נצא ידי חובת קידוש, וכל אחד יכוון לצאת ידי חובתו במצווה הזאת, על ידי שהוא מתפלל תפילה של שבת ויום הכיפורים. הרי מה אומרים בתפילה? ותתן לנו את יום השבת הזה, ואת יום הכיפורים הזה, ברוך את השם, מלך הכל אז, מקדש השבת בישראל ויום הכיפורים. אז שוב יש מקדש השבת. וזה יסים את החובה של הקידוש. וזכר יציאת מצרים יש בפנים. כתוב שם זכר יציאת מצרים. שם אין צריך להוסיף מילתו. ושם כתוב הכל, זכר יציאת מצרים. ולכן יוצאים מזה חובה של הקידוש. עיד והתורה לא חייבה שיהיה קידוש במקום סעודה. מה שאין קידוש במקום סעודה זה רק מדרבנן. זה לא מהתורה. נכון שנמדו זה מהפסוק. וקראת לשבת עונג. קריאה של השבת, אני אומר קידוש, תהיה במקום עונג. אני אומר במקום סעודה. אבל זה פסוק מדברי קבלה. בישעיה. זה לא מהתורה. לכן מה שאומרים קידוש במקום סעודה, זה רק מדרבנן. אבל מהתורה, כל שאמר קידוש, דברי קדושה לשבת, יצא קיים לשפת עשייה מן התורה. ויצא בזה את עבודתו. ולכן לומדים מזה לאדם שהוא נמצא במקום נידח. ואין לו שם איך לעשות קידוש, ואין לו שם, אין לו לחם. כמו ששאלו פעם את רבי אברהם, בנו של הרמב"ן. והודו, לפני 800 שנה, בזמן בחייו של רבי אברהם, לא היה כל כך כמו עכשיו, מדינה מחלפת עם מדינה דגן וכל מיני דברים. לא היה באותו הזמן כך. מה היה להם? היה להם אורז, היו טוחנים אותו ועושים ממנו פת. קמח של אורז, אופים אותו, נשים אותו, עושים אותו לבצק, ונשים אותו, עושים אותו, ואופים אותו, עושים ממנו פת. מה מברכים על הפת הזה? מזונות. מה מברכים בסוף? בורי נפשות. למה זה לא פת של דגן? אין על זה המוציא כמובן, אין על זה מזונות, כמו שהאדם אוכל אורז. מה מברך? מזונות, ובסוף נפשות. כמו שאומרים, אמן ראשי תיבות, אורז, מזונות, נפשות. כדי שאדם לא ישכח, עושים לו סימן. אמן, מה זה אמן? אורז, מזונות, נפשות. טוב? כי גם כן עושים מזה פת. מה אכפת אם אוכל את האורז כמו שהוא, או שטוחן אותו ועושה ממנו פת. גם כן דינו, מברך מזונות, ואחר כך נפשות. אז שאלו אותו, את הרב רבי אברהם, שם לא מצאו להם פת של דגן, אין להם בכלל. יין אין להם, איפה יין? כולם גויים שם. אם כן, בבקשה, תגיד לנו מה נעשה בשביל קידוש של ליל שבת. נוכל לעשות קידוש על הפת הזה של אורז? ישיב להם, לא, פת זה פירושו חמשת מיני דגן. אורז זה לא בכללם. אם אחד אוכל אורז אפילו כדי סבעו, לא מברך על המחיה ועל הכלכלה. מברך רק בורי נפשות. מפני שאיננו מיני דגן, רק מיני דגן, חמשת מיני דגן, שהם חטים, שעורים, כוסמין, שבולת שועל, שיפון, אלו הם חמשה מיני דגן, לא יותר. ולכן, אין להם רשות לעשות קידוש, לעשות קידוש על הפת של האורז. למה קשה, כאילו אין לו, לא יעים ולא פת. כמה יעשו, איך יעשו את החובה של קידוש? יעשו את החובה בקידוש של התפילה, שאומרים ברוך את השם מקדש השבת. אמרו טוב, אבל זה אף אחד, הבנים שלהם גדלים, שוכחים מסת קדוש. למה הם קדיש ערבית, פרילים בלחש. אז אמר להם, הרוח חזן עושה ברכה מעין שבע. ברכה מעין שבע, חותם ברוך את השם מקדש השבת. אז גם הבנים שלהם שומעים מקדש השבת. ועושים בזה איזה חובה. כן? כל פנים זה למדנו. אם אי אפשר לצאת איזה חובה של קדוש על ידי כוס יין או על ידי אכילת פת, הדין הוא שעושים את החובה בתפילה. זה מה שהורה להם רבינו אברהם בנו של הרמה. הוא הדין לכל אדם שיקרה לו מקרה שנמצא מקום תלוש. באמת, אם רוצים לעשות יין בהודו, בפקיסטן, איפה שלא יהיו, אפשר לעשות. כשהיינו אנחנו במצרים, בזמן המלחמה זה היה, מלחמת השחרור, לפני יותר מ-40 שנה, אז מה לעשות? איך נעשה קידוש? יין לא היו עושים, לא יודעים לעשות יין. והיו מביאים כל הזמן משתמשים ביין של פה, של ראשון לציון. והנה פרצה המלחמה, אין יין, אין שום דבר. צריך שתות אבק כוסות ולפסח, כל אותם הדברים. מה עשינו? קנינו צימוקים מהשוק. ושמנו אותם במים. שמנו אותם שישבו בתוך המים 72 שעות, שלושה ימים. כל יום עשינו 4 שעות, 72 שעות. אחר כך כל המים האלה, הם קלטו את הטעם של הצמוקים. כמו שכתוב בסד דין נזיר, בנזיר כתוב, כל אשר יעשה מגפן היין, מחצנים ועזן, לא יאכל. וכל משרת ענבים לא ישתה. מה זה משרת ענבים? שורים את הענבים במים, והמים קוטרים את הטעם של הענבים. אותו דבר, צמוקים, זה עוד יותר טוב. צמוקים, אתה שם אותם, כגון שצמוקים רכים קצת, שיש בהם לחלוחית, יש בהם טעם, יש בהם דבש, אם אתה תמעוך אותם, תשים אותם במחבש, יצא מהם דבש. לכן אלה עדיין תורת ענבים עליהם, אם אתה שורה אותם במים, שלושה ימים מעט לעט, 72 שעות, אז הם קולטים יפה את הטעם של הצמוקים. ומה עושים אחר כך? אחרי שלושה ימים האלה, שמים אותם בתוך כיס של בד, עם הצמוקים, עם הכל. צמוקים בינתיים, הם תופחים, נעשים ככה גדולים, ששאבו מהמים, שמים כולם בתוך שקית בד, ושחצים אותם יפה, יבוא איזה אחד גיבור אחד, שחץ אותם יפה יפה, וצריך להביא מכבש, הוא ידו מכבש. כן? ואחרי שהוא כובש אותם, המים נשחצים, מה שהם טעמם כספחית ודבש. הטעם שלהם יותר טוב מהיין הזה שלנו. וככה עשינו. כל השנים שהיינו שם, עשינו יין על ידי צמוקים. רק, זה שעמדתי 72 שעות, וזה לא כולם מסכימים, יש אומרים שזה חומרה יתרה. לפעמים לא נזכרו לשים את הצמוקים במים, אלא רק נזכרו רק בערב שבת. אז מה לעשות? אין 72 שעות. מה לעשות? אז ירתיח אותם. הלו כבוש, כמושל, כבוש זה שנכבש בתוך המים. זה כמושל, אם זה מבושל עוד יותר טוב. לכן מה עושים? מרתיחים את המים עם הצמוקים ביחד, שיהיה רתיחה אחת, אז המים יספגו את הטעם של הצמוקים, ואז שוב פעם, אחרי שקצת יתקררו, יסתננו קצת, נשים אותם בתוך שקית של בד, וישחט אותם, אז זה כבר בסדר. כבר ינקה שמו יין, וברכים עליו. שערי אין צורך ליין שישהה איזה זמן. סוחט אדם בשקול של ענבים בערב שבת, והוא אומר עליו קידוש היום. זה גמרא, במסכת בבא בתרא, צריך כבר. סוחט אדם בשקול ענבים, ואומר עליו קידוש היום. וישחט בשבת, חס ושלום. סוחט בשבת חייב סקידה, אלא סוחט אותם מערב שבת, ואחר כך בלי שבת מקדש עליו. כי יין מגיטו כשר. מה זה יין מגיטו? בתוך הגת, ששם יש הרבה יין, אפילו שעדיין לא תסס, לא קיבל את הטעם המתאים ליין, עדיין זה כמו מיץ ענבים. אז אין דבר, אין שום דבר. כן? ואומר עליו קדוש היום. בבית המקדש לא היו מנסחים יין מגיטו. כתוב בתורה נסך שחר להשם. מה זה שחר? שחר שמים אותו בנסך של בית המקדש, אלא יין שמשקר. כל ניסוך הוא יין, או יין או מים. בחג, בחג הסוכות היו מנסחים גם מים, הלכה למשה מסיני. אבל שנסחו שחר, נחתי זה. אלא מה זה נסך שחר? יין שמשקר, כלומר שעברו עליו יותר מ-40 יום, שקיבל טובת על ידי התסיסה שהיה תוסס במשך 40 יום, אז קיבל את הטעם שלו, זה נקרא שמון נסך שחר להשם. לכן כתוב, יין מגיטו עד יביא, בשביל לנסך. והגמרא דורשת סימוכים, עניין נסוך היין על המזבח, לעניין הקידוש. כמו שכתוב שם בבתרא הצדיק ו', כל יין שאינו ראוי לנסכו על גבי המזבח, אין מקדישים עליו. אבל הגמרא בסוף אומרת, זה לא כלל. הבעל רק להוציא רק שני דברים. מה עם שני דברים? להוציא יין שריחו רע, שזה אסור להביא לבית המקדש, הקריבי הונה לפחתיך. אתה מביא יין בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה מביא יין שרוח, תקח את זה לאיזה שר אחד, תתן לו את זה. יקבל את זה מידך, ותן לך שתי שרות לחי ויגרש אותך עם היין שלך. אבל אתה מביא לי יין שרוח, כן, זה לא יפה, שאתה לא יכול להביא דבר לסער, תביא אותי למלך מלכים ומלכים לקדוש ברוך הוא. לכן אסור שיהיה ירח הורה. דבר שני, גמרא שמה אומרת, יין מגולה. בזמנם, אין צורך למה, בזמנם, שהגילוי היה מסוכן מאוד. אם משאירים דבר שהוא מגולה כל הלילה, מתחילת הלילה עד אור הבוקר, זה נקרא שמו יין מגולה. אפילו שהוא מונח בתוך בקבוק ובתוך נצנת דקה, אף הפיקר חושים שמי בא נחש ושתה ממנו. כיום אין נחשים מציבים בינינו. לא נפסד לשתות יין מגולה בימי השבוע, אבל לברך עליו קדוש זה כבר נפגם, זה כבר עשה כמו פגום, ואי אפשר לעשות עליו קדוש. יש לאלו שני הדברים שהגמרא מעטת אותם, כפי שלא רואים גם כן לנסח אגבי המזבח, כן? הן יין מגולה והן יין שריחו רע, אלו פסולים לעשות מהם קדוש. זה שבא למעט, אבל לא בא למעט יין שהוא מזוג או יין מגולה, יין מגיתו, זה לא בא למעט. רק שני הדברים האלה, יין מגולה לא נקרא אלא שהיה מתחילת הלילה עד אור הבוקר, אבל חלק מהלילה לא נפסל, היה סגור בפקק, אבל פתאום נפל מעלה בפקק, כשהיין תוסס לפעמים גם כן הפקק פורח באמצע. כן? אבל כיוון שתחילת הלילה היה בסדר, הוא ראה אותו שהיה מכוסה, נמצא חלק מהלילה לא פוסל אותו. זה שאנחנו נקרא. וגם זה בתנאי שהיה בחוץ, אבל אם היה בתוך המקרר למשל, או בתוך ארון, והארון סגור יפה, אז זה לא נפסל, עדיין קשר. זה לא קשר מגולה. כן? אחד משתיים, או רחורה או יעד מגולה, אלה שהם פסולים. זמנם אמרתי שהיו נחשים מצויים, היו מקפידים מאוד. לא היה זמן, כמו שאמרתי, כל הלילה כולו, זה לא היה. מפני שברגע אחד קטון, אתה מסתיר את פניך, הולך לאיזה מקום, בא נחש, שוטה והולך. היו נחשים מצויים ביניהם לרוב. לא היה יישוב פוקס צפוף. עכשיו, נחשים בורחים, בני אדם, פוחדים מהם. אז מה עושים? בורחים, הולכים למדברות. אבל בתוך היישוב לא נמצאים שם. לכן היום לא הרבה מקפידים כמו שהקפידו זמן רבותינו. זמן רבותינו היה מסוכן מאוד. היו הנחשים גם כן מוסלים את נפשם בשביל לשתות יין. יש לו כיף לשתות יין, נחש את זה. כן? הוא הולך מוסר את נשו. כמו שיש שם בגמרא, במסכת עבוד הזרד דף למד, פעם יושבים באונייה, האונייה אתה רוצה להפליג, אבל עוד כמה נמלות בני אדם, ישו שם שמואל האמורה, עם תלמידו רב יהודה. יש שם פלפידי בני דברי תורה. והיה אצלם חבית מלאה יין. זה חוש הריח, חביב מאוד אצל הנחש, הוא מריח הרבה. והוא מרגיש זה נחש שעובר עלי שפת הים, מטייל לו, ותאום מריח ריח יין, על הכיפק, יין חזק. כן? והוא היה תאב לזה. מה עשה? דרק את עצמו בתוך הים, והתחיל לשחות בתוך הים. מאיפה נבדו את השחייה, את הנחש? סכן את החיים שלו. בשביל לשתות, יהרג כבר יעבור. כן? נכנס, מתקרב ליד האונייה. הפגיש בו שמואל. אמר לו רב יהודה, רב יהודה, תעבר את אנו של הרשע הזה. מיד לקח כוס מלא מים, וזרק אותו בתוך החבית, נמזג. אז תקף, רק ראה ככה הנחש, שמו מים בתוך היין, עשה שלום לומה והוא ברח. הגמרא אומרת, אתה אומר, חכם אומר, יין מזוג, יש בו משום גילוי. כלומר שאסור. הנה ראינו שברח לו הנחש. הוא אומר, לא, כשזה לא מזוג, מוסר את נפשו עליו. הוא רואה שזה מסוכן, רואים אותו, יכולים להרוג אותו, כדאי לו, רק לשתות מעט יין. אבל כשזה מזוג, לא כדאי למסור את נפשו בשביל זה. יחפש לו יין אחר. לא דרכי יין, חלב, מים, כל המשקים האלה שבני אדם שותים אותם, היין, הנחש, הוא שותה מהם. ולכן אז, כמו שאמרתי, נחשים מצויים, היו צריכים למנע מזה בכלל. כל שיסתיר פניו, לא צריך לילה שלם. שאולי הנחש היה מחכה לו פה, עורב, אף אחד לא יודע. יכול להיות, העורב בחדר. הוא רק רואה שזה מעלים עינו שהלך, תקום מבא, שותה והולך. שותה, הוא מקיא בו את הארץ שלו, מסכן את מי ששותה אחריו. יהודי ששותה אחרי זה, אדם ששותה אחרי זה, הוא יכול להיהרג. ותלוי, יש נחש שהוא ארסי מאוד, שהארץ שלו חזק מאוד, יש נחש לא כל כך ארסי, אבל יכול להזיק על כפנים. היו חושים מאוד. בזמנם, היו חושים מאוד. כמו שהגמרא אומרת, אפילו שתו כמה אנשים ולא מתו, לא ישתה חרב. אולי הארס הזה, יש ארס שהוא חודר עד פנימה, עד למטה. אז אלה למשל חבית, אתה מגולה. בא הנחש, שתה ממנה, ויתיר ארס. הארס, זה תלוי בכוחו של הנחש. יש נחש שהוא עדיין צעיר לימים, הארס שלו חריף מאוד, שוקע, שוקע עד למטה. אז אם בא אחד ושתה מהיין הזה, ולא מת. בא שני שתה, ולא מת. יבא השלישי אמר, הנה, עובדה, שתו ולא מתו. זה לא ראיה. אלה שתו מלמעלה, והארס שקע למטה. אם הוא ישתה, יכול להיות שהוא ימות. מעשה היה, שתו תשעה ולא מתו, שתה עשירי ומת. למה? כמו שאמרתי. פני שהיה, הארס היה חריף מאוד ושקע למטה. לפעמים, להפך, של זקן, נחש שהוא זקן כבר, אז אין לו כוחות כל כך, הארס שלו לא כל כך חריף, אז צף למעלה. מי ששותה למעלה, מסוכן. שותה למטה, לא מסוכן. אז מי יכול לדעת, אנחנו יודעים את הגילים של נחשים, יש להם תעודת זיהוי, ואיזה גיל זה ואיזה גיל זה, ואיפה אנחנו יודעים. אז לכן צריך מספק, צריך לחמיר. לא זה ולא זה, לא לשתות כדאי. לא למעלה ולא למטה, אלא כמסליף. מעשה באחד שהיה לו חבית, כתוב בירושלמי פרק ח' תרומות. הייתה לו חבית של יין, ולא היה לו דבר אחר. בתוך, תמיד אז היו נזהרים, לא שותים מים בתוך הסעודה, כי זה גורם קשיים מאוד לעקוד. העקוד, כשאתה שם עליו את המים, העקוד זה חם מאוד, כמו מכונה. אתה שם את המים, מקרר את העקוד, ואז זה גובל עם חוסר בריאות, או חולאים חס ושלום. לכן לא שותים מים בכלל בסעודה, כמו שכותב הרמב״ם. אבל מה היו עושים? שותים יין. מוצמא, סלשתול, שותה יין. כן היה לו לעשות תעודת המפסקת. ערב כיפור היה. והיה לו חבית, ושכחו אותה. הייתה מגולה. אז באו ואמרו, באו לשתות מהיין הזה. אמרו לו, בנבטו, אל תשתה, הייתה מגולה. אמר לו, כיפור, יום כיפור יגן עליי. זכות יום כיפור יגן עליי. הלך ושתה, לא הספיק לשתות כוס אחד, בחצי הכוס, לחחל בפו באמת. למה שהיה נחש שאתה מזה, ותיר שם הארס. צריכים לזהה בדברי רבותינו. הכל פנים, כמו שאמרתי, בדורותינו אלה, במקום שיש בו לקושם צפיפות של אוכלוסיה כמו עכשיו, לא נוצאים ככה דרכם נחשים להם מרצה כל כך, מורחים להם, למדברות, למערות, למקומות רחוקים, לנדחים. אבל בתוך היישוב לא נמצאים כל כך. ואף אפי כן, ראוי להיזהר. שלא להשאיר דבר מגולה. אפילו לנטול ידיים, כמו אומרת הגמרא שעשו, במים מגולים. אלא שתמיד יזדעק שיהיה מכוסה. הרבה פעמים, אם לא נחשים, יש גם כן דברים אחרים, עפושית, עפושית, סממית, ראה זה, מקורים אותו, זה עקביש. גם כן זה, יש כאלה מסוכנים. לא כולם, יש כאלה מסוכנים. גם עקרבים, עקרב צהוב, זה מסוכן. כשהוא תופס, יש לו ימין ומשמאל, הוא תופס את המקום, את הנשוך, ומטיל בו ארס. גם זה מסוכן. וצריך להיות תרכיב מסוים. יש תרכיב לנחש כזה, תעשות תרכיב כזה כדי לבטל את הארס שלו, אדם שהוא נשוך, מביאים אותו לרפואים. אז תרכיב של זה לא כמו תרכיב של זה. יש צפע, יש שפיפון, יש כל מינים של נחשים. לכל אחד יש לו תרכיב מיוחד. זה לפני 40 שנה, היה פרופסור אחד, קראו לו פרופסור מונטנר. מונטנר. זה היה ברחוב הנביאים היה גר. עכשיו כבר נפטר. הוא היה חכם גדול, בקי גדול, בתרכיבים של נחשים. כל מי שהיה נשוך, היו תקף מיד מתעצים אותו. איזה תרכיב לתת לו? כי יש, להפך, אם יתנו תרכיב של זה, יכול להיות עד רבה שיהיה המצב עוד יותר חריף, עוד יותר גרוע. לכל אחד יש לו תרכיב מיוחד. שאלו אותו, מאיפה הבקיאות שלך? אז הוא ספר לנו. אמר שהוא נפל לידו ספר כתב יד של הרמב״ם. הרמב״ם חיבר אותו לפני 800 שנה. בכל הספר כולו, מה התרכיבים של נחשים ארסיים? והוא מצייר את הנחש, זה לזה קוראים שיפון, לזה קוראים אותו כך לכך. כל אחד כתוב שמו, איש את שמו שכתוב על מלטהו, כל אחד, ולמטה כתוב מה התרכיב צריך להיות, איך זה מורכב, כדי שיבטל את הערב של הנחש הזה. וכל אחד יש לו תרכיב אחר. אומר, 300 דפים, בכל דף כתוב נחש אחר, צורה של נחש אחר, זה צפע, זה גיהנם, כל אחד יש לו שם אחר. כן, והוא למטה כותב איך לעשות את התרכיב כדי שיבטל את הערס של הנחש ההוא. כן, ולא להחליף. הוא אומר, כשהוא ראה את זה לרופאים, השתוממו הרופאים. אם על זה חקירות, בדיקות, שנים, עד שמצאו את הדברים האלה. איך הרמב״ם בדורו, כאילו לא היה לו עסוק אחר, רק לראות איזה נחש, זה תרכיב שלו וזה תרכיב של זה, איך היה בקי כל כך בדברים האלה? ולא היה בקי רק בערס של נחשים, היה רופא גדול, היה רופא כל מיני דברים, רופא כללי, וידע כל נחש ואחז, זה התרכיב שלו וזה התרכיב שלו. וגם היום מתנהגים על פי הספר הזה. כן? זה הגדולתם של הראשונים, ממש שכל שדעים, שכל אדיר, בחוכמה, בתבונה, שידעו ללמוד דבר מתוך דבר. קודם היה בית מרקחת, מי עושה בית מרקחת? מי הולך לבית מרקחת? הוא בעצמו עושה, הוא בעצמו הרוחיח, הוא בעצמו הרופא, הוא בעצמו נותן את התרופות, הכל. מאיפה היו קונים את התרופות? בנור, באברהם, היה עוזר לו. הוא מספר שהיה הולך קודם, בבוקר השכם הולך לרפות את המלך, את הנשים שלו ואת הילדים שלו. הוא רופא המשפחה של המלך. כן, אחרי שהוא חוזר, אומר, היה יוצא לפני עמוד השחר, והולך על החמור. היה מקומם, היה להם מכוניות, נוסע על חמור. וכשהוא חוזר, חוזר סמוך לצהריים. היה מתפלל שם. לא היה לזמן אפילו להתפלל. היה מתפלל שם. חוזר בצהריים, ורואה שעל יד המרפאה שלו, תור ארוך ענק של אנשים, שמחכים כולם שהוא יבוא. וכשהוא יגיע, אומר להם, תסלחו לי רבותיי, שאני רק אתעם משהו, כדי שאוכל אחר כך לטפל בכם. מבקש מהם סליחה. אומר, ארוחה הזאת, אחת לעשים ארבע שעות. לא היה לזמן אפילו לאכול. כן, אחרי שהיה טועם משהו, אז מתחיל לטפל בהם. הוא מספר את זה לתלמידו, ביוסף בן עקנין. הוא אומר לו, חייך, שאני לא אגמור מהאנשים האלה, עד שעה 10-11 בלילה. ואחר כך אני הולך לשכוב פרקדן, ואין לי כוח אפילו, מכאבים של גב, מכאבים זה, תרחכם, מסעכם, ברדיכם. אחד לקח לשני את התור, יאללה, צעקות, צעקה גדולה ומרה. אם זה אצלנו עשינו, ולגן, שאחד לקח עבירו את התור, באותה זמן מה היה. עוד יותר גרוע. בקיצור, שיש איזה רוח, איזה חונה שצריך לתת את התרופה, אז כותב לו את הרצפט, כותב מה צריך לכתוב, מה צריך לתת לו, הוא מעביר זה לחדר השני, היה רבי אברהם בנו, הוא היה הרוקח. אז אמר לו, תתחון כך וכך, תעשה עשבים מאלה כך וכך, ומזה תעשה כך וכך, כך וכך גרמים, ותעשה מזה מרקחת, ותתן לאיש הזה כזה שיתרפא. והוא היה עושה את הכל. וכולם היו באים אצל, לפעמים היה מכין לפני כן, לפעמים לא היה זמן להכין. אז הוא עושה, מכין את הכל וזה. פעם אחד שמעו כולם מדברים על הרמב״ם, איזה חכם גדול ברפואה. אז רבי אברהם בן עזרא היה אוהב להתל בבני אדם. מה אומרים על זה חכם? מה החכמה שלו? כן, הוא שמע שהרמב״ם אומרים עליו זה רופא גדול, אמר לי לך שחק עליו מעט. הוא הלך, צבע את הפנים שלו בקורקום ועשת עצמו חלש שהולך למות. כן, ועמד אותו, מגיע עטר שלו, בדק אותו יפה הרמב״ם, אין לו כלום. בסוף אומר, תשמע, התרופה שלך, אני כותב לך את זה, תלך את זה לבית מרקחת, ושם יתנו לך את התרופה. ורק את זה, למשל, בלעקוב, פעפי בצחוק, תפסתי אותך, יא הרמב״ם, ומעליך רופא גדול, מה אתה יודע, הנה יוצא לי נוסף. טוב, הוא נכנס, לראות מה הרסף כתוב. נתן את זה רבי אברהם, חביבי, התרופה שלך עדיין לא מוכנה, תכנס לפנים, עוד חדר יש לפנים, תכנס, שמה, יש ספרים, תעיין בהם, עד שתהיה מוכנה, אני אזמין אותך. אחרי שעתיים, תכניס אותו לאיזה חדר, הנה התרופה שלך. מה? שולחן, יש אותה נגודת פותמת, מבושלת יפה, אדוני, אין לך כלום. אתה רעב סך הכל. תאכל ותהיה בריא, אין לך כלום. לא יכול להחל הרמב״ם. טוב, חזים לעניים שלנו, אז זה אמרנו עכשיו, בעניין הגילוי, יין מגולה, פסול לקידוש. אותו דבר, פסול להבדלה. כל שפסול לקידוש, פסול גם להבדלה. הרמב״ם פוסל יין מבושל. יין מבושל, פוסל אותו לקידוש. והוא אומר, שמברכים עליו שהכל יהיה מדברו, לא הוא הולך להגיד. כבר שנתבשל, ירד מטעמו, טעמו ירד ממנו, ועשה ככה כמו איזה חמל מדינה, לא נקש שמו יין אמיתי, ולכן אין לברך עליו, אלא שהכל יהיה מדברו, אפילו מימות החול, ואין מקדשים עליו ולא מבדינים עליו. זו דעתו של הרמב״ם. לעומתו, לא רק הרמב״ם, הרמב״ם הוא לא יחיד בזה. גם הראש, במסכת דבר בתורה, שם פרק המלכי פירות, מביא שכמה גאונים ככה כתבו. ואף על פי כן הוא חולק עליהם, הראש חולק עליהם. אומר לו, לא ירד מגדולתו, יש לו דין, יין, גמור לכל דבר, ברכים עליו, בורק לה, גפן, מקדשים עליו. זה דעת הראש, לא רק הראש. הרמב״ן, הרשב"א, הרטב"א, הר"ן, הנימוקי יוסף, כולם חולקים על הרמב״ם. וסוברים שמברכים על היין, המבושל, בורא פרי הגפן, וגם קידוש והבדלה. זה נפקא מינה מאוד לדורות שלנו. היום כל היינות מפוסטרים, מפסטרים אותם. מפסטרים אותם ומרתיחים אותם, מרתיחה גדולה. כל דבר עושים פעם 70, 75 מעלות, היום עושים למעלה 80 מעלות. וכן, הם גם כן כוונתם בשביל עניין אחר, מה שהם מטיחים אותם, הם כל כוונתם בשביל שלא יתקלקל היין. היין עשו להתקלקל במשך הזמן. כשמטיחים אותו, פסטרים אותו יפה, אז אם יש חיידקים או איזה דבר, מחלים את החיידקים, ואז אין חשש שיתקלקל. לכן עושים את הפסטור. זה עקר הפסטור. אבל בינתיים זה רתח. במנה כשם היין מושל. אומרים הפוסקים, לא דווקא בשול, זה לא דבר שטעום בשול כמו בשר, כמו דגים, זה יין, פתיחה אחת כשמו יין מבושל. ופסטור יש בו הרבה פתיחות. בוודאי שזה לא פחות מיין מבושל. אז לכן, לפי זה יוצא, אנחנו נכנס שלא בספק. כל יין שאנחנו עושים עליו קידוש, זה ספק. לדעת הרמב״ם, זה לא נכון, אסור לקדש עליו. אבל לדעת שאר הפוסקים, רוב הפוסקים, כמו שאמרתי, הרמב״ן וכל אלה, הם סוברים שכן הוא כזה שמעלה. מרן פסק כרוב הפוסקים. כתב זה בשלושה מקומות. מקום אחד, בסימן ר"ב. בהלכות והלכות. יין מבושל, מברכים עליו, בורא פרי הגפן. זה להפוכים, מה שכתב הרמב״ן. אחר כך, כשהגיע להלכות קידוש, בסימן ר"ב, כותב שם, יין מבושל, מקדשים עליו. כשהגיע בהלכות ארבע כוסות של יד פסח, סמן תפיים ב' כותב יין מבושל יוצאים בו ידי חובת ארבע כוסות. כבר אחד מארבע כוסות זה קדוש, הכוס הראשון הוא קדוש. אז יוצא מזה שהרמב״ם לא חושש מחלל, מרן לא חושש מחלל דעת הרמב״ם. אבל בדורות ההם היו תשובות הריף רבו של הרמב״ם, תשובות הריף היו בכתב יד. היום הרוך השם כבר התפיסו אותה, נגלו לעין לפני 200 שנה שלה פחות או יותר, נתפסו, פיסו את תשובות הריף. שם כתוב מילה במילה כמו שכותב הרמב״ם. יין שהוא מבושל, אין מקדשים עליו, ואין מברכים עליו, אלא שהכל יהיה בדברו. כן? נעשו הריף והרמב״ם בדעה אחת, מלבד הגאונים. והרי מרן כתב בשולחן ערוך, בהקדמה שלו, שכל מקום שהריף והרמב״ם עומדים בשיטה אחת, יש לפסוק את דבריהם. אנחנו שראינו את הריף, יש לנו שיטת הריף והרמב״ם בדעה אחת. היה צריך לפסוק את דבריהם שאסור לקדש עליו. אמרנו גם כן, כל יין מפוסטר זה כשמו יין מבושל, אז אין לקדש עליו. כמה נקדש עלינו? נצטרך לעשות, כמו שאמרנו, לקחת צימוקים ולשורס אותם במים, 72 שעות, ואחר כך נקדש על זה, בליל שבת. וזה לכולי עלמא מותר. ככה רמב"ם כתב. יין צימוקים, מלכים עליו בורא פרי הגפן, וגם מקדשים עליו ומדינים עליו. זה דבר חשוב, אם אדם יכול לעשות את זה, יש ברוך השם צימוקים בשפע. אפשר לעשות את זה. ואפילו אם הוא שכח ולא שם אותם לפני שלושה ימים, והגיע ערב שבת, ורוצה לעשות צימוקים האלה, לבשל אותם, להרתיח אותם, תגיד מה הרווחנו, וגם זה ממושל, אחרי שרתחת אותו עם הצימוקים, לא, זה לא דומה. אחרי שנעשה יין, אם בשלת אותו, זה יין ממושל. אבל כאן הבישול הוא שעושה את אותו יין. לכן זה לא נקשור מה יין מבושל. כך כתבו כמה אחרונים, ובשלמה קלוגר ועוד אחרים. לכן, אם אדם יעשה את זה, הנה מה טוב. יש אנשים בכלל, אף פעם לא קונים יין מהשוק, בזמן שמצירת הענבים, לוקחים ענבים לבית שלהם, כמה ארגזים, ועושים בזה יין, וזה נשאר להם בכל השנה. תמיד מקדשים עליו, מבדינים עליו, זה חשוב, ואדם יש דבר כזה, אלא אם כן, צריך להודיע לממשלה, כי אם תתפוס אותו לממשלה, תעניש אותו. זה גונה מהמכס, יש על זה מס, צריך לשלם מכס. טוב, דינה זה מלכות הדינה, צריך לשלם. רק אם הוא תמיד חכם, לא חייב להודיע למלכות. תמיד חכם, פטור מהמסים. כך פסק הרמב"ם, ויש חרם על זה. תמיד מי שגובה מכס או מס מתמיד חכם, יהיה בחרם. יש בספר של תשובת ארכת רוחל של מרן, שנמנו כל גאוני צפת, יחד עם מרן בראשיו, וכולם עשו את החרם הזה. כן, לכן תמיד חכם הוא פטור. אם הוא יעשה בבית שלו מעט יין, אפשר. אבל אדם שהוא לא תמיד חכם, צריך להודיע לשלטונות, דינה זה מלכות הדינה, דבר שנוגע למלכות, לא הפסקים שלהם, לא החוקים שלהם. החוקים שלהם, חוקים ברדעום, משפטים ברדעום, הללויה. אנחנו מדברים על חוקים השייכים ממש לשלטונות. השלטונות גובה מסים, זה דבר שנוגע לתועלת המלך. לכן אסור ליהודי לגנוב מכס. כיום, למשל, אדם מביא מחוץ לארץ, ויש הגבלה, מוצרי חשמל, למשל. יכול עד סכום כך וכך. אם לא חייב להצהיר, לוקחים ממנו מס. אם הוא לא תמיד חכם, אז הוא אסור לו לגנוב את המכס. אפילו הוא תמיד חכם, אם יש פחד שיגלו את הערמה שלו, יחדו לשם. זה יותר חמור מגנבת המכס. זה עושה חלו לשם. מה יגידו? אצלהם יש הבדל מי תמיד חכם לתמיד חכם? יגידו, זה רב פנוני, זה אדמור פנוני, בא לגנוב את המכס, וכותבים על זה בעיתונות, ושופכים קטונים, דתיים, גנבים, וכך זה הדרך. מי גורם לעשות חלו לשם? האיש הזה. צריך להיות מאוד מאוד להיות זהיר. שלא יסח שכנם תחת את הקדח. עכשיו, זה שאנחנו אומרים עכשיו, שאם אדם יש לו יין ביתי, אז פתר את הבעיה. לא מבשל, לא מפסטר, לא עושה שום דבר. שותה מהיין הזה במשך כל שנה. משנה הבאה, עוד פעם עושה, מדי שנה בשנה. הוא לא עושה בשפע, עושה בשביל צורך הקדוש והבדלה. לכן הוא עושה הפפיקים, שאני מכס, אני נחס, איך לשלם. אבל על כל פנים, זה נקי מעניין הזה הבעיות של מפוסטר למפוסטר. גם כן פעם היו מרעישים עולמות, היו אומרים שיש פועלים שהם מחלילי שבת הפרהסיה. אם נוגעים ביין, הרי נעשה יין עין נסך. לכן הייתה באז בעיה, גבינו עדיות, לפני 15 שנה, 18 שנה, היו בעיות כאלה. אחר כך, מאז נזהרו שהפועלים לא תהיה שום מגע יד ביין, אלא רק לחוס בקבוקים, לשטוף בקבוקים. זה כל הפעולה שלהם, כל זה כל העבודה שלהם. טוב, כל פנים, היין שאדם עושה בבית שלו, יש שם חשש, זה בבית שלו. כל פנים, אנחנו נחזור לעניין המפוסטר. מה נתרץ אנחנו? אנחנו, כל אחד יכול לעשות יין בבית שלו, כל אחד יש זמן בשביל הדבר הזה. אז איך אנחנו באמת עושים שמקדשים על היין של ראשון לציון, למשל, כרמל מזרחי, ושם הכל נעשה על ידי פסטור. התשובה עד כך, אמת הדבר שזה שנו במחלוקת. יש לנו כלל, ספק ברכות להקל. כשיש לך ספק, הולכים להקל, ולא להחמיר. יש לך ספק, אחד מהם בדרך בורף להגפן. אחד אומר שהכל נהיה בדברו. אז מה יצטרך לעשות? צריכים לברך שהכל נהיה בדברו. למה? שהכל על הכל יצא. אבל באמת, גם ביין מבושל, שיש בו מחלוקת, הרי בדיעבד, לכולי עלמא, אפילו הריב והרמב"ם מודים שיש איזה שברך על יין מבושל, בורך פרי הגפן, יצא את החובתו. למה יצא? בפני שהוא לא אמר שקר. היין הזה לא גפן? לא מיין גפן? מה אתה אומר? ירד מגדולתו, ירד. לכתחילה הייתי צריך לברך שהכל. עכשיו שברכתי בורך פרי הגפן, שקר לא אמרתי, לא יוצאתי מפי. אם אחד ברך על פירות האילן בורך פרי האדמה, יצא. למה? בפני שלא אמר שקר. שגם האילן צומח מהאדמה. אפילו שצריך לברך בורך פרי העץ. אבל הוא ברך בורך פרי האדמה, יצא את החובתו. כל שם לא הוציא שקר בפיו, אז יצא את החובתו. אז גם פה לא הוציא שקר בפיו. אמר בורך פרי הגפן, הוא האמת, הוא פרי הגפן. כך כותב המגן אברהם, כיוצא בזה, דעניינים אחרים. ראיתי שהתירוץ הזה אומר אותו פנים מהירות. שאף על פי שהריב והרמב״ם סוברים ככה, שצריך לברך שהכל, אם בירך בורך פרי הגפן, לכו לאן מה יצא. אפילו הריב והרמב״ם מודים שיצא. למה לא אמר שקר? כי באמת הוא פרי הגפן. אבל נשאר לנו בעיה עם הקידוש. זה תרסנו בשביל הברכה, נוסח הברכה. אם שהכל או בורך פרי הגפן. אבל שניהם אומרים, הריב והרמב״ם אומרים, שאין מקדשים עליו. כן, איך אנחנו מקדשים על יין הזה המפוסטר. אבל שניהם אומרים שאיין מבושל לא מקדשים עליו. גם לזה מצאנו תשובה. הנה, בעניין יין מבושל שאין מקדשים עליו. כתוב שם בהלכות יין נסך, כותב יין נסך של, של, של התורה, של גבי המזבח בבית המקדש. כותב הרמב״ם בהלכות המדין ומוספים, מה זה נקרא שמו יין מבושל שהתבשל כל כך עד שנשנה טעמו וריחו, שנה הטעם שלו וגם הריח שלו. ויש עוד חכמים שמפרשים בתוך דבריו, צריך שיהיה סמיך כמו ריבה, אז נקרא שמו יין מבושל. כל כך זמן בשל אותו עד שעדה מעט ונעשה סמיך ונעשה כמו טעמו כמו דבש. זה כותב התשבץ רבי שמעון בר צמח בתשובה, שזה הפירוש. גם רבי מנחם דינונזנו הביא אותו הרב חידה בספר כיכר לעדן, גם כן הוא אומר כך. גם המאירי מסכת עבודה זרה כ"ט הוא אומר כך, לא לקשמו יין מבושל אלא דווקא עד שנהיה טעמו כמו מרקחת, בשל אותו מאוד ונעשה סמיך וטעמו כמו מרקחת. בוודאי שיין מבושל שלנו לא הגיע למחצת השני של רביעה למרקחת, לא ריבה ולא בטיח. דברי ריבות בשעריך, איפה הריבות יש לך פה? אתה מעט בשד, חושב את הפסטור. מה הפסטור הזה? יין כמו שהיה, טעמו יין כמו שהיה. המומחים יודעים שיש הבדל בין יין שהוא לא מפוסטר, יין חי, ובין המפוסטר מרגישים הפרש בטעם. לפי דבריהם, הטעם כשהוא חי, טעמו יותר אמיתי, יותר יפה. כשהוא מפוסטר, יורד מגדולתו, כמו שאומרים הפוסקים. לכן, בצרפת למשל, שם כולם שותים יין. אין אדם שעושה סעודה ולא שותים ממנו בקבוק יין. כך כולם רגילים, זה המים שלהם. ולכן שם לא מפסטרים, לא נותנים רשות לפסטר את זה. אדם שמפסטר את היין שלו, יענישו אותו. יש חוק שם שאסור לפסטר. למה? שזה פוגם את הטעם. ומי שמוכר יין, והוא היה מפוסטר היין הזה, כשמו חוק הונאה לציבור, זה מענה את הציבור. חושבים שזה יין חי, הוא באמת יין חי, יין מת, אחרי שפסטרו אותו. לכן, שזה כאן, אבל על כל פנים הוא יין, טעמו כמו טעם יין. משתנה להיות ריבה, איזה ריבה? לא ריבה ולא שום דבר. לא ריבה ולא מעט. טוב, כמה דין, לכן עדיין יש עליו תורת יין, כן, יש לנו כמו ספק ספקה. שבכלל לא הלכה כרבי והרמב״ם, אלא כדעת הגאונים, שהם הרמב״ן, הרשב"א, הראש, הר"ן, הריטב"א, נבוכי יוסף, שכולם סוברים שעדיין תורת יין עליו, ואין הבישול מוציא אותו מטורת יין, מקדשים עליו וברכים עליו ברכה כזה. שומע ככה לך. זאת אומרת, לא, שומע לך כארי והרמב״ם. כשיש מחלוקת, זה כמו דבר ספק. ארי והרמב״ם לא אומרים כך. טוב, אולי גם ארי והרמב״ם שאמרו כך, שיין מבושל וברכים עליו ולא מקדשים עליו, הם מדברים באופן שכל כך בישל אותו, עד שטעמו נשתנה, טעמו וריחו נשתנו, ונעשה סמיך כמו ריבה, אז יצרנו תורת יין. מה שאין כן, נשאר עליו ככה כמו תורת של יין, מה לי לפני פסטור, מה לי אחר פסטור. לכן גם הם אפשר שהם מודים שמותר לקדש עליו. כשיש ספק ספקה, אז יהקדנו מעלינו את העניין של ספק ברכות להקד. לכן רשאים לקדש עד היין המפוסטר. בכל זאת, מתוך דברנו למדנו, שאדם שהוא באמת רוצה לקיים את המצווה לבד כולי עלמא, ולא נקרא יש הספקות, טוב הדבר שיעשה יין ביתי בבית שלו. יש לו מישהו שידע, אפילו בסחירות יביא אדם ירא שמיים, שהוא בקי, יש הרבה בקיים. בפרט הפרסים, כולם בקיים בזה. הם שותים הרבה יין כנראה. וכן, לכן, יביא איזה אחד, ישלם לו קשה לושת עליו, המחיר שלו, ויעשה לו את העיינות האלה. ואחר כך יש לו בבית, הוא יודע שזה לא פוסטר, לא מפוסטר ולא שום דבר. ואז יכול גם כן לסמוך ולהגיע את עצמו, ושך כל השנה להשתמש ביין הזה. זה טוב הדבר. אבל יש אנשים רק שמזיק להם. יין שהוא יין ביתי, חי, זה מזיק להם. שהוא סובל מכבי קירה, זה לא טוב משהו, זה רע מאוד. לכן, כמו שאמרתי, רק מי שיכול, ביכול הכתוב מדבר. מי שלא יכול, לא יכול. סבחנה מה קשה אומר, אבל זה הכל בסדר, אבל אנחנו עושים את זה. תשמע, צריך פה יגדיל תורה ויאדיר.